אני נקרא באופן כללי יהודי, באופן פרטי פורי. כן? זה השאלה הפרטי. אצל אומות העולם, אני נקרא באופן כללי אדם, באופן פרטי יוון, בבל, מצרים, כל. וישראל נקראים באופן פרטי אדם. זאת אומרת, המהות של הנפש הקיבוצית הישראלית היא האנושיות, האדמיות. מה שאין כן, כל שאר האומות, כל תרבות, היא ספציפיות, היא צד מסוים של זהות האדם, ואפשר לתת לו שם. לזה קוראים יוון, מלשון נוי, אותיות נוי, אסתטי. זה קוראים מצרים, מלשון מצרים. זה קוראים זה בבל, מלשון בלול. כל אומה ואומה יש לה צד שלה, מה היא? אחד מ-70 מנפש האדם. ולכן, אם, מצד מה הם אדם? הם אדם מצד הכלליות, כללות האנושות היא אדם. אבל לא כל אומה בפרט. מה שאין כן, ישראל כאומה הם אדם. זאת אומרת שאם תשאל מה, האם יש ספציפיות יהודית, תשובה, אין.
ספציפיות יהודית.
כן? אין ייחוד יהודי. וזה עצמו מה שמייחד אותנו. זה באופן פרדוקסלי. בסדר, יש 70 נפש בישראל, כנגד 70 אומות העולם. כמו שאמר משה, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. כלומר, יש 70 אומות, כנגד זה יש 70 נפש בגרעין היסודי של הזהות היהודית. זאת אומרת, זאת זהות אוניברסלית. ובזה היא שונה מכל העמים.
אבל אמרנו שהזהות שלנו היא המחלוקת, לא?
כן, בגלל שאנחנו...
לא, זה בדיוק זה. מה זה מחלוקת? זה שום דבר. אין שום אופי למחלוקת.
מגוונים שונים של...
למשל, אמרנו, אצל בני אדום, הנטייה זה מידת הדין. בסדר, אז זה משהו, מידת הדין זה אישיות, זה משהו. ואצל בני ישמעאל, מידת החסד. אז מידת החסד זה משהו. ישראל זה כלום, זה מחלוקת.
זה יפקמה.
אין לזה תוכן חיובי.
זה שלילה.
זה כמו שמה התוכן החיובי?
אין. זאת אומרת, הוא הכוללות אם תרצה לקרוא לי. מכיוון שאינני כלום, אני כולל את הכל. ענב מכל האדם אשר על פני האדם.
זה כמו בצבעים.
ולכן הוא קבל את כל התורה כולה. כן, בדיוק בצבעים. אם אתה מפצל, יש צבעים. זה יפה, זה יפה, זה. אתה שם את הכל ביחד, זה לבן. דרשות, דרשות, דרשות. אנחנו לומדים את עיקר הרעיון, לא? בסדר? אז זה מה שהוא אמר כאן. לא, שם הפרטי זה אדם, האדם. זה משותף לכולם. אלא שאצל אומות העולם זה נשאר בבחינת כלל, כלל אנושי, ולא בבחינת אותו ציבור אנושי ספציפי. כן, בדיוק. זה בישראל, מה? ישראל, זה אדם. מה? אפשר גם להגיד את זה. ישראל, ישר עם אל.
כן.
פשט הכתוב, שרית עם אלוהים ואנשים ותוכל. ותוכל, בשם מי? בשם מי אתה נלחם נגד אלוהים ואנשים?
בשם
השם. מה? נגד אלוהים, כן? אבל לא נגד השם. זאת אומרת, נגד הריבוי. שרית עם אלוהים ואנשים ותוכל. עכשיו, ותוכל, בשם מי אתה נלחם בעצם? בשם השם, י' כ' ו' כ'. זה ההבדל בין הוויה לאלוהים.
כן, זה
ממש לא. זה רעיון פשוט שעובר, חורד את כל המקרא. זה פשוט. איך אומר משה לפני מותו? כי השם אלוהיכם הוא אלוהי האלוהים ואדוני האדונים. מה אומר? לא. השם שהוא אלוהיכם, הרי כל אומה ואומה יש לה אלוהה משלה. אצלכם השם הוא אלוהיכם בצורה ישירה. ואצלם מה הוא? אלוהי האלוהים ואדוני אדוני.
כן,
זאת אומרת, זה עובר דרך האלוהים אצל אומות העולם. לכן אומר, השם אלוהיכם הוא זה שהם קוראים לו אלוהי האלוהים ואדוני האדונים.
אז זה בגלל זה גם מי שמתפולל בחוץ לארץ עובד עבודה זרה.
כן, כי הוא עובד דרך השר הזה, דרך הגניוס הלאומי, נגד דרך ההערה האלוהית הספציפית לאותה האומה. לכן הוא אפילו לומד תורה עם מפתע אמריקאי. זה כבר דרך השר של אמריקאי. השר של אדום, אגב, השר של אדום, לפי הקבלה, איך קוראים לו? כן? סם. כן? מה יהיה?
זה
השר
של
בבל, יש לו מי השמות. השר של מצרים קוראים לו רהב.
אבל זה אמרנו, לא, מצרים, בני מצרים נושא אחריהם, אז אמרנו, זה שר של מצרים.
כן, אז יש בזה כמה הסברים, כן? יש מצרים, יש רהב. רהב זה שם מושאל. זה בעצם השר של ישמעאל, שבאותה שעה שלה במצרים. אתה מחצת בחלל רהב. יש שם בקיצור, יש מה לדבר.
יש תשובה בשביל.
כן.
אלוהי
יעקב, אלוהי
אבי אברהם, אלוהי אבי יצחק. השם אומר אליי שוב למצחון נצחה ואיתי ואימך. אלוהים הוא מבקש, אני מזכיר את השם שאומר אליי ואיתי ואימך. מי איתי כמו שם?
טוב, בסדר. בסדר, אגב, ההמשך של הפסוק זה ככה. השם אלוהיכם הוא אלוהי האלוהים ואדוני האדונים אצלם. האל, הגדול, הגיבור והנורא. מה החידוש פה? הוא גם גדול, גם גיבור ונורא ביחד. כי אצל אומות העולם הם מכירים מה?
השם אלוהיכם הוא אלוהי האלוהים
ואדוני האדונים. זה אצל אומות העולם. המשך הפסוק. האל הגדול הגיבור והנורא. כי הרי שוב זה האל, זה כדי להקדים מחדש. הוא חוזר לנושא. הוא חוזר לנושא שהוא עסוק בו, שזה השם אלוהיכם. ומי זה השם אלוהיכם? האל הגדול הגיבור, שלום וברכה. האל הגדול הגיבור והנורא. כלומר, הוא גם גדול, גם גיבור, וגם נורא בבת אחת. מה שאין כן תלומות העולם. אם האל הוא גדול, אז הוא לא גיבור. ואם הוא גיבור, אז הוא לא נורא.
יש רק צד אחד.
כן, איחוד המידות זה המיוחד לאלוהי ישראל.
70 תארים, האל הגדול, גיבור, הנורא...
אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד, עושה משפט יתום ואלמנה.
זה לא 70.
זה 70. השלושה האלה כוללים את הכל.
מה סתירה בין גדול, גיבור
ונורא? גדול זה מידת החסד, גיבור זה מידת הדין. אם אני עושה חסד, אני לא יכול לעשות דין. אם אני עושה דין, אני לא יכול לעשות חסד.
זה תכונות של שלושת אבות, כן?
כן.
זה בעצם שלושת אבות.
נכון, וזה סותר. אלוהי אברהם הוא גם אלוהי יצחק והוא גם אלוהי יעקב. זה חידוש עצום. היינו חושבים שזה שלושה.
מצידנו זה אברהם, יצחק, יעקב.
מה לא אומרת? זה היו שלושה אנשים, לא?
כן, אבל זה מצדנו, שאנחנו רואים את התגלות של השם.
נכון, אז אם אתה שואל את אברהם, מי זה הקדוש ברוך הוא? אז הוא אומר, זה מי שנוהג מידת החסד. ואז אתה למדת, מי זה אלוהי אברהם? מידת החסד. אתה שואל את יצחק, תגיד לי, מי זה אלוהיך? הוא אומר, זה שעושה דין. אתה חוזר לאברהם, מי שהסברת לי שהוא אלוהיך, הוא גם מידת הדין? מה פתאום? מבין? אברהם איננו יודע שאלוהי אברהם זה אלוהי יצחק. זה החידוש. זה החידוש של עקדת יצחק. שזה יתברר שזה אותו אלוה.
וגם התפארת של יעקב זה...
כן. מה? זה נורא. כי האמת זה נורא.
תפארת זה...
האמת. זה האמת. כן. והאמת כידוע זה נורא. כמו של דבר, מה זה נורא? זה דבר שבו יש זהירות לא לסתות. זה המושג של נורא. כן, זה שיווי המשקל. וחסד ודין זה, לא, זה ודאי לא נורא. זה או חסד או דין. נורא זה באמצע. טוב, סתם התרחקנו, נכון?
התקרבנו להבנת
ה... יש לנו שאלה, או אם צריך להגיד, הוא יגיע, עוד יגיע רחוק, או צריך להגיד שהוא יגיע קרוב. זו השאלה. כי כבר אמרו חז"ל, אתם קוראים אדם ולא מנהלת, ואף כי מעלה זאת אינה רק לישראל בלבד, אמר על זה חביב האדם. וזה כי הפרש גדול יש בין מעלה זאת ובין שאר מעלות שזכר אחר כך שאינם רק לישראל. למשל תורה זה רק לישראל, ובנים למקום זה רק לישראל, ובין חלק ונחלה כלל לשאר אומות. ולא כן שם אדם, אף על פי שמדרגה זאת אינה שייכת רק לישראל אלו לאומות, מכל מקום יש לאומות שם אדם. במה? כי נקראו אדם בשביל הצלם האלוהי, כדכתיב נעשה אדם בצלמנו. כן, וזה נאמר על גוי כמה. תלוי מצד מה.
מצד המדרש
הזה שהקדוש ברוך הוא הציע את
התורה לבני ישראל.
כן, 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 אתה צודק. זה שאלה אם אתה מדבר מצד. אני ככה, לפי מושגים שכבר למדנו, כן, כדי לא לסבך. אם זה מצד תורה או מצד התורה. מצד תורה שמשה קיבל תורה מסיני, זה רק לישראל, זה לא לאומות העולם. מצד הקדוש ברוך הוא מסתכל בתורה ובורא את העולם, אז התורה היא סדר העולם כולו. אז יש תורה בכל. רגע, אני חשבתי שכבר הסברתי את זה.
הסברתי את זה שלוש פעמים.
אתה רואה?
הוא דומה נשאר למעלה. העולם עבר ישן עכשיו,
הוא
כאילו
הערות
גיונות.
לא.
לא, הוא אמר את זה לא היום, הוא אמר את זה לפני שנה, שנתיים וארבע.
יש חמש מילים שונות בחז"ל שמתארות את התורה, ואנשים מבלבלים ביניהם. והם, התורה, ב' תורה, ג' תורה שבכתב, ד' תורה שבעל פה, ה' תורה של משיח.
יש דבר כזה תורה של משיח?
כן, בקהלת רבה כתוב כל התורה שבעולם הזה ה' ולהי לפני תורתו של משיח. בסדר? מוזכר גם בירמיהו, נקרא שם ברית חדשה.
לא כברית חדשה.
כן, נכון, נכון, מוזכר. אם כן, יש חמש מושגים של תורה. כשאתה אומר התורה, זה מה שתמיד מוזכר בקוסמולוגיה. הקדוש ברוך הוא מסתכל בתורה ובורא את העולם. התורה הייתה כלי אומנותו של הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם וכו'. מה זה התורה? הגדרה של המהר"ל בנצח, בנתיבות עולם, נתיב התורה פרק א', התורה היא סדר העולם. סדר העולם.
תרבות במילים שלנו?
הסטרוקטורה הפנימית של כל היש.
אלוהים?
החוקיות. לא, זה התורה. זה גילוי הרצון האלוהי המהווה את הכל. קוראים לזה התורה. אתה ראית את זה פעם? אף אחד לא ראה את זה. נכון? כן, אני לא יכול להקיף את מה שמקיף. נכון. עכשיו, מתוך זה נובעים גם חוקות הטבע וחוקי המוסר, הכל נובע משם. זה קוראים לזה התורה. ומשם יש המשך של תורה לאומות העולם. אבל הכל כלול. לא. יש המשך של תורה לאומות העולם באופן בלוע. אפילו נוכרי שעוסק בתורה, הרי הוא ככהן גדול. כן, הרי הוא ככהן גדול. וכן, זה המושג של התורה.
מה זה סוף התורה של כל
השליפים מישראל? זה פסוק. כל זה בלשון חכמים, החילוק הזה שאני עושה. כל החילוק הזה הוא חילוק בלשון החכמים, לא בלשון המקרא. עכשיו, לעומת זה, התורה, נוכל לקרוא לזה סדר העולם. במסרת אבות, פרק א', משנה א', נאמר, משה קיבל
תורה
מסיני.
זה תורה
שבכתב,
תורה שבעל פה,
תורה כתוב. זה משה קיבל. אומר המהר"ל, בפירושו דרך חיים על מסכת אבות, מה משה קיבל? הוא קיבל כל מה שאפשר לקבל. כן, הוא מקבל בבחינת מקבל, לא בבחינת נותן. מצד הנותן, כלומר מצד הקדוש ברוך הוא, ניתנת התורה. אבל המקבל אינו מקבל אלא תורה בלבד. מובן? ובמובן הזה יש הוא לא יכול לקבל יותר. לא, הוא לא צריך, הוא לא יכול.
למה?
כי הנותן הוא אף פעם לא המקבל. כלומר, ברגע שאני מדבר איתך למשל, מה שאתה מקבל הוא תמיד פחות ממה שאני נתתי. זה אחר.
כן? למשל צייר
מעיין הנובע
או משורר
כותב שיר, ומישהו רואה את הדברים שהוא בכלל לא חלם עליו. כן, כי הוא ממשיך את זה ממקומות יותר רחוקים.
נכון.
בסדר. אז זה רק חוליה מקשרת. מצד עצמו הוא לא יכול לתת יותר ממה שיש בו. מצד עצמו. בסדר? וזה, אתה יודע, משה קיבל. הוא המקבל.
במובן הזה יש כבר הבדל בין תורה לבין חוכמה.
אבל זה נושא לתמון הזה כשמדבר בתורה, ושכל מה שלא תמנק מעולמות אחרים, כלום.
רגע, רגע, זה נכון. כלומר, כל מהמקומות בתנך שבהם מופיעה התורה, בתור התורה של סדר, שהיא סדר העולם, תסתכלו טוב טוב, איך היא נקראת שם. למשל, בספר משלי, יש פסוק כזה, השם קנני ראשית דרכו כדי מפעליו מאז, נכון? אז חז"ל הוא מוכרחים מהפסוק הזה, שהתורה הייתה כלי אומנותו של הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם. רק יש בעיה אחת, ששמה לא כתוב תורה בכלל, אלא כתוב שמה חוכמה. לא, אבל הנושא שמה של הפרק זה החוכמה. כלומר, החוכמה שבה הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו נקראת שם בשם התורה. כלומר, במישור הזה התורה שווה לחוכמה. מה שאין כן, במישור של משה קיבל, תורה וחוכמה הם שני דברים שונים. אוקיי? זה כבר מובן. ולכן יש חול ויש קודש. התורה שמשה קיבל מתחלקת לג' חלקים, הנקראים תושבק, תושבאפ, תושבאפ, ותורתו של משיח. שבאופן כללי מכונסים בשלושה ספרים, אלו הם התנ"ך, הש"ס, שישה סדרי משנה, והזוהר. בסדר? עכשיו זה יותר מובן. עכשיו, יש לזה... נכון. אחד, התורה, שתיים, תורה, שלוש, ארבע, חמש. עכשיו, למה זה חשוב להבין את זה? יש, למשל, כשאדם שומע, התורה זה סדר העולם. אז הוא אומר, מי שאמר את זה, או שהוא לא מבין מה שהוא אומר, או שהוא מטורף. או שאני מטורף. כי כשאנחנו קוראים את החומש, אנחנו לא רואים איפה סדר העולם שלנו. אומנם הסיפורים הם עמוקים מאוד ויפים מאוד, אבל מכאן ועד שזה יכלול את כל העולם כולו, זה רחוק. נכון? איפה כתוב ההרכב של מולקולת המים בתורה?
היום גילו על ידי מחשב כל מיני דברים שרמוזים...
אתה צודק, אתה צודק.
שיכול להיות שהם רשומים, אבל אנחנו לא מבינים כיצד.
אתה צודק. עכשיו אני מסביר. מתי אנחנו יודעים שזה כתוב בתורה שלנו? אחרי שמגלים את זה. זאת אומרת, אני לא יכול, מתוך קריאת ספר התורה, אני לא יכול לדעת שמים פירושו ממן ועוד ממן ועוד חמצן. נכון? H2O. לא יכול לדעת את זה.
למה
י'
זה חמצן?
לא יודע. אלה שהמציאו את הדברים האלה אומרים שי' זה חמצן. טוב, מקור החיים וזה. עכשיו, ולמה ממ זה ממן? בגלל שהממן הוא היסוד העיקרי במים, נכון? אז ייתכן שזה נכון. ייתכן שריבונו של עולם רמז את ההרכב של מולקולת המים במילה מים. ייתכן. אבל אי אפשר לגלות את זה על ידי תורה. אלא רק אחרי שלבואזיה עבד קשה וגילה את זה, אז אני יכול לראות איך שהתורה נמצאת באופן תפציתית בספר התורה.
זאת אומרת, פשוט תורה... עלתה בדרגה, הקבלה של משה עברה הרחבה,
אבל לא דרך משה. זה בדיוק העניין, דרך החוץ.
דרך מי שקיבל את סדר העולם.
נכון, דרך האומות. או דרך... כן.
עד כמה אפשר להתייחס לזה כמשהו ממשי? אם למשל אפשר למצוא על ידי אותם רמזים איזה מצווה נוספת, זה ייקח או...
לפעמים כן, יש דברים שכן. למשל, סתם נזירות 30 יום. לפי ההלכה, אדם שנודר להיות נזיר, הנזירות, אם הוא לא פירש לכמה זמן זה, זה 30 יום. למה? כתוב בתורה, קדוש יהיה, יהיה בגמטריה 30, אם כן, סתם נזירות 30 יום. כן, יש לפעמים דרכים להוסיף אפילו מצוות בדרכים האלה. אם כי זה נדיר מאוד. זה אפילו נזיר מאוד. גם יש מקום אחד, אנחנו רואים גם שעל ידי רמזים הוסיפו מצוות מפורשות, למשל את השם אלוהיך תירא.
שמה, סליחה?
הוסיפו מצוות ממש על הפסוק את השם אלוהיך תירא. אז השם אלוהיך אתה צריך לראות, את השם אלוהיך זה עוד מישהו. מי? תלמידי חכמים. שגם תלמידי חכמים צריך לראות אותם, נכון? זאת אומרת שעל ידי שתי אותיות א' תו הוספתי מצווה בתורה.
בת איש כהן כי תחל לזנות את אביה היא מחללת באש תשרף, נכון? אבל מה כתוב בתורה? הוא בת איש כהן כי תחל לזנות, לרבות את הארוסה. לא רק הנשואה, אלא גם הארוסה דינה בשריפה. אמר לו רבי ישמעאל, מפני שהוסיף לבב בתחילתה, תצא זאת לשריפה. אלא דיברה התורה כשם בני אדם.
לרבות הנשואה, לא לרבותה.
לרבות, כן, לרבות את הנשואה, כן. כן, הארוסה זה מובן, כן. בקיצור, על וב הוסיפו, שרפו מישהי מסכנה. בגלל וב. לא יודע אם שרפו בפועל. כתבו שזה ככה דין. טוב. גם לעתיד לבוא יהיו עוד כמה דברים. באגרות ראייה, בוודאי, הרב קוק כותב באגרות ראייה ש... בית. לא זוכר. שאם יבוא יום, הוא מדבר שם על היחס בין מוסר כלל אנושי לבין מוסר התורה. דוקטור זיידל שם שאל אותו. כן, הוא אמר, מוסר הנביאים מתחיל להיות מפגר ביחס למוסר המודרני. אז אומר לו הרב קוק, זה לא נכון, ייקח עוד הרבה מאות שנים עד שהמוסר האירופאי יגיע לקרסוליים של המוסר הנבואי. זה נקודה ראשונה. אז אל תדאג, זה... אנחנו עוד רחוקים מלדבר על בעיה כזאת. הוא מסביר לו למה. ואם זה יקרה, נגיד תיאוריה, עוד 1,000 שנה, פתאום אתה תראה שיגיעו לנורמות מוסריות שלא דו... מה? כן, וגם אנחנו פתאום נטבע מעצמנו נורמות מוסריות אחרות.
לא, אנחנו מתקדמים, תמיד
יישאר
אותו, לא?
כן, אבל לכאורה, המסורת הכתובה ורשימת המצוות, כפי שהיא כיום, היא קבועה, היא איננה מאפשרת להתאים את עצמנו לאותו מוסר שיהיה בעוד 1,000 שנה, לכאורה. אז אומר הרב, אז אם יראו חכמי הסנהדרין אז, שאותה הדרכה שנאמרה בתורה, אינה ראויה להיאמר אלא בתנאים מוסריים אלה ואחרים, וירצו, יראו צורך לשנות, בוודאי ימצאו לזה מקור בתורה. פירוש הדבר, שיהיו הלכות חדשות, דינים דאורייתא שאתה עוד לא חולם עליהם.
לא, זה דרבנן.
דאורייתא, ימצאו לזה מקור בתורה. כמו, עד שבא רבי עקיבא ודרש את השם אלוהיך עתירה לרבות תלמידי חכמים. ועד אז, מה חשוב? חשוב שאין מצווה כזה, נכון? בא רבי עקיבא, אומר, הפסוק דורש את זה, וזה ימצא דאורייתא. מה זה אסמכתא? לא, הרמב״ם מונה את זה בין תרי"ג מצוות.
יש ויכוח.
מה?
בסדר.
מנוע אחרת. לא, זה פרט במצווה של יראת השם. את השם בלא יחת יראה, זה בין התרי"ג. מה כוללת המצווה הזאת? איזה פרטים היא כוללת? וזה יש מחלוקת.
אבל הכתוב זה זיכרון בספר.
טוב, זה כבר... טוב, בסדר, זה כבר דרבנן לפי הרמב״ם ודאורייתא לפי הבהג. כן, על זה הרי הרמב״ם שולח את חיציו.
ומה
לפני פורים? אז זו הקושיה של הרמב״ם בשורשים. תקשה את זה לבהג. אבל הבהג הוא לא אכפת לו. הוא מונה את פורים בין התרי"ג מצוות. כן? בסדר? זה נושא אחר. יש כמה סוגי לעתיד לבוא. כיוון שלעתיד לבוא זה מושג רחב, הרי יש לי אין סוף זמן בלעתיד לבוא. אז יש לעתיד לבוא קרוב ויש לעתיד לבוא רחוק, ויש לעתיד לבוא שבלעתיד לבוא. הלאה, כן? אפשר להרחיק מאוד את הלעתיד לבוא, לכלול בזה כל מה שרוצים. אז מה שלעתיד לבוא מצוות בטלות, זה מציאות שהעולם משתנה. בעולם אחר, אחרי תחיית המתים, כאלה. זהו, אנחנו חיים בעולם אחר. ודאי בעולם אחר, התנאים הם אחרים, אז המצוות הן אחרות. אבל כל זמן שהעולם הוא כפי שהוא, אז המצוות קיימות, אינן בטלות.
לא
מבין את זה.
אבל
הפשט הוא
שזה לא יהיה מצוות.
ציווי.
מה? נעשה את זה, לא
נצטרך לציווי. זה אחד הפירושים, זה הפירוש היותר מרווח. בשינוי מצב העולם. למשל, לעתיד לבוא אין קורבנות, נכון? כתוב. איך, מה? במדרש. איך אין קורבנות לעתיד לבוא? הרי מצווה להקריב קורבנות. יש לך מצווה להקריב קורבנות אם יש לך כבשים. אם לא יהיו כבשים, אז המצווה בטלה. אין כבשים.
כתוב בדרך כלל יהיו כבשים.
אני יודע. אם כל הכבשים יהיו בעלי מומים. כל הכבשים יהיו בעלי מומים. לכולם חמישה רגליים. מה אתה עושה? באת למצוות הקורבנות. בסדר?
הכבשים
יהפכו
להיות
דגבים.
ואז הם יכולים לגור ביחד.
אז אם מותר להקריב זאבים על גבי המזבח. אני מבקש, בלי פוליטיקה. למשל, הדוגמה שמובאת בגמרא לזה שבטלות מצוות לעתיד לבוא זה על שעטנז. השאלה, האם מותר
לקבור מת
בתכריכים של שעטנז? זה הגמרא שואלת. זה לקחת תכריכים משעטנז, צמר ופשתין יחדיו, ולקבור אותו. הוא שואל את הגמרא, איזה מין שאלה הזאת? הרי המת הוא פטור מן המצוות בכל מקרה, הוא מת. אומר, כן, אבל הוא יקום לתחיית המתים, ואז שאלה מה הוא ילבש. אומר התלמוד, אל תדאג, הם מצוות בטלות לעתיד לבוא. כן, אפשר ללמוד מזה שני דברים. דבר ראשון, זה שהמציאות הזאת של מצוות בטלות נאמרה בעולם של תחיית המתים. העולם של תחיית המתים זה עולם שונה משלנו. זו הנקודה הראשונה. הדוגמה שמובאת שמה היא הדוגמה של שעטנז. מסביר הרב קוק בדרך משל. הרי אסור ללבוש שעטנז, נכון? אסור? אסור או מותר?
אסור.
עכשיו, מה זה ללבוש? ללבוש? זה להתחמם. למה אני צריך בגדים? זה להתחמם.
מטעמי
צניעות. מטעמי צניעות, כן, נכון, גם זה. או אם אני צריך צניעות. או צניעות, או חום. עכשיו, אם בעיות של צניעות כבר אין, בגלל שיצר הרע בטל מן האדם, וגם האקלים השתנה באופן כזה שאני נזקוק לבגדים, אז כשאני שם בגד שעטנז עליי, אני לא לובש. זה עליי אומנם, אבל זה לא נוכל ללבוש.
זה
קישוט. מי אמר שאסור להתקשט בשעטנז? אין איסור להתקשט בשעטנז. תכשיט ש... מה?
באמת?
כן, אין איסור. אם התכשיט... אז יש, בסדר, אל תיכנסי עכשיו לפרטים של הלכה, אל תגידי את המוח. זה לא קשור לעניין, אני רוצה להעביר עכשיו רעיון, כן? בסדר. אז לכן, תנאי העולם משתנים באופן כזה, שהלבישה הזאת כבר איננה אסורה. אז זה לא שהמצווה הפסיקה, אלא היא התבטלה. כן? שעוד בטל בשישים. אוקיי? הלאה. מה, גמרנו?
לא, יש עוד
שלוש. השלוש ורבע השיר, לא?
שלוש ורבע, כן.
טוב, אז אנחנו לא גמרנו את פרק י' א', ואנחנו עוברים עכשיו בשעה טובה ומוצאה.